אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
ובליבה חומה, הפוליטיקה של נעמי שמר עם יואב קרקובסקי ומאיה סלע.
קשה מאוד ואיטית מאוד לפתוח את פי בעניינים אקטואליים ובעניינים שנויים במחלוקת. והפסוק שככה מצלצל לי כל הזמן בראש בעניין הזה הוא פסוק קלאסי, הוא במשל יותם, שעצי הפרי אומרים, החדלתי את דשני ואת תנובתי הטובה והלכתי לנוע על העצים. זאת אומרת, נעזוב את הפוליטיקה לעתד. זאת הוויית קוצים, כמו שאמר ברנר. ושירים זה דבר מתוק ודשן ונעים. הגסות של העיתונאים קצת הפתיע אותי, זאת אומרת מבחינה כמותית, אבל ידעתי שבשקט זה לא יעבור. וכשקפצתי למים האלה, זה היה בגלל שאני חייבת להתבטא באופן חופשי. וזה בעצם התנאי היחידי שהוא הכרחי בשבילי, זה ביטוי חופשי, זה הדבר היחידי שאני דורשת. מעצמי ומהחיים. ואם אני עושה על עצמי חרם והשתקה, אז אין שום ביטוי. אני לא יכולה לכתוב על פרחים ופרפרים כשיש לי קריש בגרון. לא יכולה.
זאת נעמי שמר, בסרט אל בורות המים של מוטי קירשנבאום, ובו היא מסבירה למה החליטה לא לשתוק יותר ולצאת מהארון הפוליטי. אתם מאזינים לכאן תרבות, אנחנו באלה הידיים, כאן תרבות ביום שידורי מיוחד לציון 20 שנה למותה של נעמי שמר, ואנחנו נדבר על הפוליטיקה של נעמי שמר, מה היא חשבה, ואיך זה השפיע על היחסים שלה עם הסביבה הקרובה, והאם הייתה גם השפעה על ההתקבלות שלה בשדה הפוליטי, גם נגיד עם משמעות הפחות ברדיו. איתנו על ההפקה אילי אבידר וליהי צדוק, על הביצוע הטכני דימה קרנצו וארז שלום. אני יואב קרקובסקי ואיתי מאיה סלע. שלום מאיה.
שלום יואב. אני זוכרת את זה, על אף שהייתי ילדה, אז אני לא יודעת למה אני בדיוק זוכרת את זה, או אם אני זוכרת את זה, או רק את האטמוספירה היותר מאוחרת סביב זה, או אולי רק בגלל הסרט התיעודי, יצירת המופת של מוטי קירשנבאום, אל בורות המים, ששם הוא מפגיש בין שניים, עמוס קיינן ונעמי שמר, אבל יש שם גם את עמוס עוז, אז יש שם דברים מאוד מעניינים, וגם את גוש אמונים. אבל כן, יש בתוכי את הזיכרון הקולקטיבי הזה, שהעובדה שנעמי שמר התגלתה כימנית, בעד ההתיישבות, תומכת בגוש אמונים, היה דבר מטלטל עבור האליטה התרבותית, הם השתגעו מזה, מה זה מטלטל? זה היה בלתי מתקבל על הדעת. בביוגרפיה שכתב עליה מוטי זעירה, על הדבש ועל העוקץ, הוא מתאר איך ב-1974 קמה תנועת גוש אמונים של בני הציונות הדתית. דמויות כמו הרב משה לוינגר, הרב אליעזר ולדמן, הרב חיים דרוקמן, חנן פורט, הרב יואל בינון ואחרים, שיצאו כנגד התבוסתנות המדינית לדעתם של ממשלת ישראל. הם יצאו נגד הסכנה שבמסע ומתן עם המצרים, על הסדרי הביניים, על העניין הזה שימסרו שם חלקים מארץ ישראל. הוא מצטט דברים שאמרה נעמי שמר בריאיון על הדבר הזה, היא אמרה, התחושה שעוד מעט יהיה מאוחר. זה מה שהוציא אותי החוצה. ממש בציצית ראשי. לקח לי כמה שנים טובות להחליט ולהבין במה מדובר. לאחר מכן עברו שנים עד שהיה לי אומץ. אומץ להזדהות, אומץ להשתתף. ועכשיו הסרתי מעליי את זכות הווטו הפנימי, והכל פרץ החוצה.
את הזכרת את הילדות ואת התקופה הזאת, אז בשבילי המילה משוררת והשם נעמי שמר היו כמעט מילים נרדפות. אבל אני מעולם לא ייחסתי לכתיבה שלה איזושהי משמעות פוליטית, עד שבגרתי והבנתי שהיה לה בכלל שיוך כזה. ב-1975 היא אמרה בראיון עיתונאי, אני כבת כנרת יכולה להגיד שכל עולמי עומד על הדבר הזה. ההתיישבות הוא תכלית קיומנו, כאשר אני רואה שעניין עצום נעשה לגרוטסקה והופכים אותו למעשה פלילי, זו בשבילי הפיכה שאינני יכולה לעמוד בה. אני מרגישה מחנק כבד, אין לי נשימה. ועוד היא מצטטת בהמשך גם את ברל כצנלסון, ובין היתר היא אומרת, העיקרון היסודי הוא שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, זהו עיקרון מופשט, אבל נכון כל הזמן. תמיד, בלי קשר לתנאים, בלי קשר לבעלות הזמנית על שטחים, בלי קשר למהות השלטון החולף, בלי קשר לשאלה כמה יהודים חיים ברגע מסוים בארץ ישראל.
לקחו את הגבול המדיני הזה ואת העצמאות המדינית הזאת ושמו אותה גם באופן מכני על גוף הארץ, כן? וגם באופן מכני על התפתחות הדברים. פתאום תהליך דינמי נהפך סטטי. אז יש לנו בעיה. זאת אומרת, לפי דעתי, המדינה צריכה להתייחס בענוותנות אל הארץ. המדינה היא כלי, והארץ היא מטרה. ולכן, כשהמדינה מתייחסת בשחץ, ביוהרה, בשתלטנות, באיזה מין חוסר רגש אל הארץ, אז זה הופך לי את הקרביים.
זה הופך לה את הקרביים.
שמתם למילה מאוד מיוחדת שהשתמשה בה? ענוותנות.
ענוותנות, כן.
לא סתם ענווה.
גם זה מתוך הסרט אל בורות המים. אני ראיתי את הסרט הזה כמה פעמים לאורך החיים שלי, וחזרתי אליו עכשיו לכבוד התוכנית הזאת. אנחנו נמצאים בזמנים הכי קשים, אני חושבת, שהיו למדינה הזאת, 8 חודשים אחרי 7 באוקטובר, הכל מקבל משמעות חדשה, הכל גורלי, וגם ברור שעוד לא פתרנו שום שאלה משאלות היסוד. ופתאום כשהיא שרה שם על חבלי משיח, אתה יודע, הייתה לי את התחושה הזאת עכשיו שראיתי את הסרט, שאנחנו ממש מרגישים את האיסורים על בשרנו עכשיו, ועדיין אני חושבת יש אנשים שמפחדים לדבר, מכל מיני צדדים.
והסרט הזה, מאיה, הוא, אני חושב, מלווה באמת את המשברים של כל חיינו מאז, הוא מתחיל אז בעצם לגלף את זה בפעם הראשונה, ורואים את זה בעצם, ובין היתר רואים שם את ראשי המחנה הימני המתנחלי, והאימות שלהם עם ראשי מחנה השמאל, וכל זה עוד לפני מלחמת לבנון הראשונה, ועוד לפני שתי האינטיפאדות, ועוד לפני הסכמי אוסטו, ועוד לפני הכל, ונראה שמה שנפתח שם עוד לא נסגר עד היום.
20 שנה למותה של נעמי שמר. כאן תרבות.
עשרות שנים היו רבקה מיכאלי ונעמי שמר חברות נפש קרובות מאוד. שלום רבקה לה.
שלום, מה שלומכם?
מה שלומך?
אני בסדר.
20 שנה את מאמינה?
כן, כן, זה קשה לתפוס את זה. ראשית כל, זה עבודה של חברה טובה מאוד מאוד וחכמה, שחסרה לי מאוד מאוד חברתה, שגמעתי ממנה את כל הביטויים האפשריים, והעתקתי אותם ברשות או בלי רשות.
וגם אבל את אשמה גם בכמה דברים, למשל, באחד הבתים בשיר ירושלים של זהב, את תרמת לו, אני אומרת אשמה, כן, במרכאות כמובן. ידוע,
כן, הסיפור ידוע, כן, אני אמרתי לה שחסרה לי התייחסות יותר עמוקה לעיר העתיקה.
את מצטערת על זה שאמרת את זה היום?
לא, בכלל לא, גם נעמי לא הצטערה.
אוקיי, לא, היא בטח לא.
קבלת הפנים שפתאום זה עבר להיות סרט דוקומנטרי ולא שיר.
אז בואי נשמע את ההתייחסות של נעמי שמר בדיוק לעניין הזה, בחיים שכאלה שעשו לכבודך רבקלה בערוץ הראשון.
אנחנו חברות 30 שנה מינימום.
הרבה יותר.
יותר.
40
יותר.
שנה.
40? כן, למה לא? ואני מעתיקה מנעמי מטבועות לשון, וכשנעמי כותבת לי שיר, זאת חגיגה.
נעמי, נדמה לי שרבקה הייתה מעורבת באחד השירים, השלגרים הכי גדולים שלך.
תגיד להיט, בשביל מה המצאתי תמילה להיט?
מבלי שהייתה אולי מודעת לך.
מודעת, מודעת. את ההתחלה של הסיפור אתם יודעים בעל פה, אבל לסוף יהיה לכם הפתעה. ההתחלה היא שבחורף 67, 3 חודשים לפני המלחמה, נתבקשתי לכתוב שיר חדש על ירושלים, וכתבתי את ירושלים של זהב. עכשיו, כתבתי רק את הבית הראשון והשלישי. ומדדתי את השיר על כל החברים. כל מי שבא הבית, החבר, חברה, ניסיתי עליו את השיר, אני עושה את זה לעתים קרובות. וכל אחד שניגנתי לו את השיר בכה, וכל אחד התנצל ואמר, אצלי זה אישי, אני הייתי סטודנט בהר הצופים, לי יש דודה בירושלים. כל אחד באופן אישי בכה. הכי יפה הייתה התגובה של גיל אלדמה, שהיה גם הראשון שראה את השיר, וגיל בכלל לא שמע את השיר. הוא החזיק את הדף של המילים, שני הבתים, ואת הדף של המנגינה, הוא בכה. הסתכל, צב. ואז מדדתי את השיר על רבקלה, ורבקלה לא בכתה. ורבקלה אמרה, ואיפה העיר העתיקה? זאת אומרת, השורשים של המשפחה הם בעיר העתיקה.
הוריי, שניהם ילידי העיר העתיקה.
מצד אימא?
שניהם נולדו בעיר העתיקה.
זהו, אז היא אמרה, מה זאת אומרת, ואיפה העיר העתיקה? אז אמרתי לה, אני אחשוב על זה, וכתבתי...
את אמרת לי, אבל כתבתי שבליבה חומה.
בליבה חומה, כן, אבל הוספתי וכתבתי באמצע, איכה יבשו בורות המים, כיכר השוק ריקה, ואין פוקד את הר הבית בעיר העתיקה, ובמערות אשר בסלע מייללות רוחות, ואין יורד אל ים המלח בדרך יריחו. כך שאם למישהו יש טענות, לרבקה לה.
הנה, הטענות לרבקה, למה אני שאלתי אותך אם את מצטערת? כי העניין הזה של כיכר השוק ריקה היה, הפך להיות עניין, כשעמוס עוז אמר, לא היה ריק.
כן, לא היה ריק, הם עשו, הם ראו שישנם שם עוד אנשים בעיר העתיקה חיים, אלה שאבא שלי אגב חי איתם לגמרי בשלום, וספג את הברות שלהם, וידע ערבית כמו עברית.
כן.
אותם אלה נשארו, אבל היהודים לא היו שם, הם גורשו מן העיר העתיקה. אני זוכרת את היהודים חוזרים מן העיר העתיקה, את השיירות שחוזרות מן העיר העתיקה. ולכן, בעיניה, כשאנשים לא היו שם, המטאפורה הייתה שהכיכר ריקה ושאין יורד אל ים המלח. אבל היא דיברה על, 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 עלינו, על עצמנו.
כן. וצריך להגיד את זה, שנגיד אני בא מעולמות ההדרכה של מסעות לפולין. כשאנחנו מסתכלים על עיירות יהודיות שהן ריקות מיהודים, אומרים העיר ריקה, אבל יש בה את התושבים הלא יהודים, עדיין.
נכון.
היה ביניכם פער פוליטי גדול מאוד, רבקלה. היא הזדהתה אבל... עם גוש אמונים, את נמצאת במחוזות הרבה יותר שמאליים.
כן, הכל, גם אצלה זה קיבל תוקף לאט במרוצת השנים. הימניות שלה ואצלי השמאלניות שלי קיבלה חיזוקים במשך השנים. אבל אני אמרתי את זה ברעיון אחר. זאת הייתה כאילו, זה דבר שאי אפשר היה לשנות אותו, והיינו מדברות הרבה, ונעמי הייתה בוכה על העיוורון שלי, אבל יכולנו לגור בכפיפה אחת, ימנים ושמאלנים. כל אחד יתייחס להשקפה הפוליטית של השני כאל מחלה. ועם מחלות לא מתערבים.
לא, אבל הייתה לכם מין החלטה כזאת לא לדבר על זה, או שדיברתם ורבתם?
לא הייתה החלטה כזאת, ידענו שאנחנו לא נגיע לעמק השווה. שמעתי הרבה מאוד את בעלה ביום מלחמת יום כיפור רץ אליהם הביתה, את מרדכי הורוביץ, הוא דיבר דברים חכמים, נכון, בעיניו אנחנו היינו עדיין צריכים ללבוש בגדי חקי. אבל אני חושבת שהאמת היא איכשהו באמצע. אבל כמו ששמעתי את אסא כשר אומר, לא צריך אחדות, על זה לא מדובר, מדובר על, על, על התלכדות. ובהתלכדות הייתה, וזה הופך אותנו לישראלים.
רבקה, היו שנים שהיא הרגישה מוחרמת. בעיקר בשנות
אני
ה-80.
אני חושבת, טוב, כתבו עליה גם מאוד לא יפה, היה מאמר של נחום ברנע, היה מאמר ספרותי יותר של מירון, שתקף אותה.
גן מירון, כן, נכון.
כן, זה פגע, אבל החברים שלה האמיתיים לא עזבו אותה. בכלל לא עזבו ולא חשבו לעזוב אותה.
זה פגע בה אבל? היא דיברה על הדבר הזה, על המתקפות האלה?
תשמעי, אני זוכרת שהביקורת מאוד פגעה בה, בייחוד של נחום ברנע.
נחום ברנע שאמר שצריך לעבור מדרכה שרואים את נעמי שמר.
כן, כן, כן. זה היה חמור.
אומנותית היא הוחרמה?
בוודאי שלא. אתה יודע, א', כל האינפורמציה של בן אדם מתבגר, אתה מצפה מאושרים עד גבול מסוים, ואחרי זה הם מפסיקים לעניין אותך. אז יצא התקליט של משה בקר, חפצים אישיים, לקח לו הרבה זמן להתאזרח, כבר ניגנו מוסיקה משוק שונה ברדיו, והחוסר החידוש, אני חושבת, היה באוכריה, השמרנות שלה, למרות השירים המתוקים, כמו תות שדה מרמת השרון, בגיא, היו שם שירים נפלאים. אבל זה לקח להם הרבה זמן, וזה לא היה כמו שיורם גאון הוציא את שירי נעמי שמר בהתחלה. שום אופן לא.
כן, העולם השתנה
אבל
גם,
זה, אבל זה נכון. עניין שהכל משתנה. כן. אז נוח יותר לקבל את זה כפליאה פוליטית. אני לא חושבת שהשיקולים של שדרני הרדיו היו פוליטיים בכלל, כי נעמי הייתה תמיד בעינינו הגאונה, האורים ותומים, אף אחד לא חשב לפגוע בה חלילה בגלל פוליטיקה.
ואת כמובילת תוכנית סוף השבוע בערוץ הראשון בשנות ה-80 וה-90 מזמינה כמעט בכל תוכנית, לא בכל תוכנית, אבל כמעט בכל תוכנית, הרבה מאוד לאורך העונה, שירים חדשים שנעמי שמר כותבת עבורך.
כי לא הכרתי אנשים יותר טובים ממנה. היא הייתה, באמת היא הייתה הכל.
והיא כתבה סטירית, היא גם כתבה סטירית.
כתבה זמרת אש, שזה היה חיקוי קצת של לסי אימן. היא כתבה לי ולטוביה על רבין ושולמית אלוני, שיר החופש. היא כתבה, כמובן, את ציירת עולם לבר אבא, מוני ולי, ואת תיקי הקישור כתבה אילנה לופט. היא כתבה הרבה לפי
מה יותר בעינייך, משוררת, כותבת או מוזיקאית, מלחינה?
משוררת, משוררת ומלחינה. משוררת ומלחינה. אני תמיד מספרת בערבים של שירה בציבור, אני ככה יושבת, אני מנחה, אני יושבת בצד, ואני רואה את המילים רצות על המסך. אז אני רואה כמה יפים הטקסטים האלה, כמה שהם עומדים בזכות עצמם.
והיה לה כישרון אדיר בתרגומים, זאת אומרת, זה לא רק לקחת את המילים שלה ולבטא אותם.
השפה שלה הייתה לעילה ולעילה, היא לא התאמצה בכלל, דיברה נפלא. והיא הייתה חכמה מאוד, משכילה מאוד. היא הייתה מכוננת, זה לא דבר שהוא מפוזר בינינו.
בתור שדרנית רדיו, כמה פעמים היא הייתה כותבת לך או מתקשרת אלייך, אז יותר להתקשר אלייך, אז לא היה וואטסאפים. כמה היא התקשרה אלייך?
אנחנו היינו מדברות על בסיס שבועי בוודאי בטלפון.
לא, אבל היא הייתה מתקנת אותך בעברית גם, לא? כי לזה הייתה מאוד קנאית.
היא הייתה קנאית, אני אגיד לך על העברית, עד כדי כך שהיא פסלה שיר של עצמה.
אולי העברית מספיק טובה?
היא הקליטה אותו מחדש. כן, היא חשבה שצריך לומר חבלי משיח, וזה חבלי משיח. שהיא שרה חבלי משיח, והזדעזעה מן הטעות של עצמה, אספה את כל התקליטים, תקליטי שדרים שהיו, ונכנסה לאולפן, והקליטה מחדש.
אדיר. אני רוצה לשאול אותך, רבקה, מה היא הייתה אומרת על המצב היום, על כל הדבר הזה שקרה, שאנחנו חיים בתוכו מאז השבעה באוקטובר?
טוב מותי מחיי, זה מה שהיא הייתה אומרת.
וואו.
מאיר שלב אמר, והצליח, אני רוצה למות לפני שהמדינה תמות. תשמעי, זה מצב בלתי נסבל. נעמי גם אחת הסיבות שרוב חבריה נהרגו במלחמת השחרור, חברים מאותו מחזור.
כן.
ילדים שהיא למדה איתם, שגדלו איתה. ולכן הייתה לה קנאות גדולה ואהבת הארץ הלך יחד. אבל היום כשהייתה רואה, מי העיוורון הגדול של 7 באוקטובר? מחוסר האחריות לגמרי בזה שראש ממשלה שמאבטח את הילדים שלו בחול, מפרנס אותם, כלומר אנחנו עושים את זה, הוא מפקיר את החטופים. מפקיר אותם. לא מביא אותם. לא חושב שזה בראש רשימת המשימות שלו להביא את האנשים כשהוא נרדם בשמירה עליהם. הוא צריך להביא אותם. זה הוא לא חושב.
ואני חושב שבהיבט הזה הרי היא לא הייתה מאוד מפלגתית.
והיא הייתה מדברת אותו דבר כמוני. כי העבלה הזאת שהם נמקים שם בעזה, היא לא הייתה סולחת לו לעולם. כשרבין נרצח, היא כתבה את השיר הכי יפה לזכרו.
נכון, היא תרגמה אז את הורב חובל בביצועה של מיטל טרבלסי.
והוא היה מנהיג מפלגת העבודה. הוא היה ראש הממשלה שלה.
היא שמרה על הממלכתיות, על אף כל האימותים, כי פעם גם הייתה מציאות אחרת.
היא הייתה ממלכתית, היא הייתה ארץ ישראלית.
אז היא חסרה לך.
מאוד.
רבקה למיכאלי, תודה רבה לך.
להתראות.
לרבקה מיכאלי יש שני חברים מאוד טובים, ילידי אותו תאריך, 13 ביולי. בפער של 11 שנים, נעמי נולדה ב-1930, אהוד מנור נולד ב-1941. היא כתבה את על כל אלה, על הדבש ועל העוקץ, על נטע הקור נטוע, ואהוד כתב את
אין לי ארץ אחרת.
אין לי ארץ אחרת, אדמתי בוערת, שהפך להיות שיר מחאה. זה שיר מחאה מצד זה, זה שיר מחאה מצד זה. תראי איזה פערים יש ביניהם, שניהם.
אבל יואב, אני חושבת שגם נעמי שמר הייתה חותמת על אין לי ארץ אחרת.
חד משמעית.
אתה יודע על הטקסט הזה.
יכול להיות שהייתה רוצה לשיר אותו יותר מאשר לכתוב.
או לכתוב אותו אפילו.
על הדבש ועל העוקץ, על המר והמתוק, על ביתנו התינוקת שמור לי הטוב. על האש המבוערת, על המים הזקים, על האיש השב הביתה מן המרחקים. על כל אלה, על כל אלה, שמור נא לי, אלי הטוב.
השיר הזה, מאיה, על כל אלה, אבל השם שלו בעצם הוא על הדבש ועל העוקץ,
נכון.
אם צריך להגיד את האמת.
כן.
שלום להיסטוריון והסופר דוקטור מוטי זעירה.
שלום רב.
אתה מחבר הביוגרפיה נעמי שמר על הדבש ועל העוקץ, זה השם שנתת, למרות שהשיר באמת בעל שם אחר.
נכון, אבל אתה יודע, זה לפעמים אתה מחפש דבש והעוקץ, זה מחבר יפה מאוד את המורכבויות שיש בדמות של נעמי שמר, אז אי אפשר היה שלא לבחור בשם הזה.
אז בוא נדבר על המורכבויות, בוא נדבר על הרגע הזה שבו היא יוצאת מהארון ואומרת, אני ימנית, אני חושבת שאסור למסור חבלי ארץ, אני מזדהה עם גוש אמונים. תתאר את הרגע הזה, מה זה היה?
אני חושב שקודם כל, אני לא חושב שהיא הייתה חותמת על ההגדרה הימנית. בכלל, הצד הפוליטי באישיות שלה היה מאוד מאוד מצומצם, ובוודאי לא הצד המפלגתי. אני חושב שהנקודה שבה היא קופצת, כפי שאפשר היה לשמוע בכל הרעיונות הנהדרים שהבאתם ממנה, זה שזה הרגע הזה שהוא פחות או יותר אחרי מלחמת יום הכיפורים, כשמתחילים לדבר על הסכמי הביניים ומתחילים אוטוטו לראות את מה שלימים יהיה כמה שלום עם מצרים, והדבר הזה מקפיץ ממנה משהו שאי אפשר להבין אותו אם לא חוזרים למלחמת העצמאות. כי זה לא רק שהיא בת, זאת אומרת, היא בת כינרת. בת כינרת במלחמת העצמאות היא בת 18, היא משתתפת באספת החברים שבאה בכינרת, שמתרחשת ממש במוצאי שבת, מיד אחרי שביום שישי הכריזו על הקמת המדינה. מוצאי שבת מתכנסת אספת חברים בכינרת, שבה חברי כינרת, חברי וחברות כינרת, מחליטים שלא משנה מה, את כינרת הם לא עוזבים, ואם עוזבים, אז הולכים לשרוף את המקום עד היסוד. זאת אומרת, ממש תוכנית מצדה. ונעמי הייתה שם, והחיבור הזה אל ההתיישבות כערך עליון, זה משהו שמבטא אותה במהות העמוקה ביותר, ובמובן הזה היא גם תמיד טענה, גם בוויכוחים האלה, ובמתרחשים ב-74-75, עד בואכה הפינוי מסיני ב-81-2, אז היא תמיד טענה שזה ההמשך העמוק של הדרך של אבא ואמא שלה ושל מה שהיא חונכה, שהאדמה לא עוזבים, והתיישבות זה ערך מקודש, זה מה שהיא קיבלה מהורי החלוצים, והיא טענה שהחלוצים ובניהם התעייפו, וזה מרוד שליחים, השתמשה במטאפורה הזאת, זה מרוד שליחים, שליח אחד התעייף, צריך להעביר את זה לשליח הבא, ולכן היא ראתה את גוש אמונים כשליח הבא.
היא מבטאת את עמדותיה, כמו שנהוג באותם הימים, ומעטים עוד עושים את זה היום, משוררים וסופרים שהם בעלי טורים בעיתונים, והטור שלה מופיע בעיתון דבר, והוא מאוד מחובר לנושא ההתיישבות. איך הסביבה מגיבה על כך שהיא בעצם לכאורה עוברת מחנה?
נכון, לא, מה זה לכאורה? מזווית הראייה של הסביבה זה לא לכאורה, זה פשוט במונחים של בגידה פחות או יותר. וזה כמו תמיד, המקום הכי כואב זה במשפחה ובקיבוץ. היא עזבה את כנרת כבר מזמן, אבל מה מדברים בשולחנות בכנרת? זאת נקודה בחדר האוכל, זאת נקודה מאוד כואבת.
ומה דיברו?
ודיברו על זה שאיך זה יכול להיות שנעמי שמר, הבת של מאיר ספיר ורבקה, הם אלה, היא זאת שעכשיו משנה את הדעות שלה ותומכת בגוש אמונים. זה עבר קשה מאוד בגרון, גם במשפחה הקרובה, אצל אחיה, וגם בסביבה. אבל מבחינתה, זה באמת, זה הייתה התגייסות אותנטית לחלוטין, שבכלל לא קשורה לשאלה מי נושא אותו. זאת אומרת, לכן זה לא ימני וזה לא רוויזיוניסטי, זה לא דתי, זה לא בכלל כל הכותרות שהאנכרוניסטיות שאנחנו יכולים להדביק על זה מהיום, אלא זו הייתה היענות עמוקה ביותר למה זאת אומרת.
אז בואו נשמע איך היא מסבירה את האהבה שלה, את האהדה שלה לגוש אמונים.
האנשים שאני זוכרת מילדותי, הם היו הרץ במרוץ השליחים עם המקל ביד. ולא, עכשיו לא. עכשיו הם לא רצים בראש המחנה. אלה אנשים שתמיד שואלים אותי, איך זה יכול להיות שאני אוהבת את האנשים מגוש אמונים? וזאת התשובה פשוט מאוד, הם עכשיו רצים עם הלפיד, לא יעזור שום דבר. כל כך עמוק בחינוך שלי, העניין של יישוב ארץ ישראל ששקול כנגד תרי"ג מצוות, שאם ברגע שאתה רק עושה לביתך, וברגע שבאיזשהו מובן יישוב ארץ ישראל הופך ממצווה לעבירה, אני לא שם.
מוטי, יש גם את העניין אבל של המיליה שלה. היא תל אביב, האומנות, כן. המוזיקה, כן. האומנים, מילא כן. המשפחה, אבל הם, אצלהם לבוא עם הדבר הזה של גוש אמונים, זה בטח לא קל.
כן, בהחלט. זאת אומרת, קודם כל, ברגע שהיא יוצאת, הרי היא מתייצבת בהפגנות הראשונות בסבסטיה, באלון מורה, היא הולכת עם אנשי גוש אמונים לכנסת, 75 כדי לייצג את זה, וזה באמת לא עובר טוב בגרון לסביבה הקרובה. אפשר לראות בפובליציסטיקה ובתגובות בעיתונות באותן שנים, את מיטב יוצרנו, יורם קניוק ואחרים, מגיבים במידות כאלה או אחרות של סרקזם או של עוינות, אליה שצרכה. אני חושב שבסביבה הקרובה שלה, גם בסביבה הקרובה האנושית וגם בסביבה הקרובה של חברי האומנים מהמיליה, הרגישו מאוד מאוד לא נוח עם זה. חייבים להוסיף שזה מתחבר לכך שהייתה אשתו של מרדכי הורוביץ, שהוא רוויזיוניסט ותיק, מאוד מאוד מבוסס ודעתן בדעותיו, והחיבור בין הרגש העולה על גדותיו של נעמי שמר, שזה בא מאיזה מקום מאוד עמוק של חיבור לאבא ואימא ולמייסדי כנרת, לבין הרציונליזם המפוקח, ויש כאלה שיגידו החריף, של מרדכי, זה דבר שהחיבור הזה גם נתן לה כביכול איזה ביסוס תיאורטי-פוליטי לתפיסות שלה. זה לא בא ממנה, במובן הזה היא הייתה שם רגשית עם העניין הזה, באמת חבריה לא אהבו את זה, ולכן גם הרבה פעמים בחברות הכי קרובה שהייתה לה עם דמויות מהמיליה הזה, אז הייתה להם, אחרי כמה זמן, הייתה להם איזו הסכמה שבשתיקה שלא מדברים על פוליטיקה. כשנפגשים בבית קפה או בבית חברים, הם עשו את זה הרבה, אז זה היה ברור שאם זה מגיע לאזור המסוכן הזה, מרדכי מצד אחד, נעמי מצד שני, זאת סכנה.
זה לא ייגמר טוב, כן.
דוקטור מוטי זעירא, תודה רבה לך.
שכחתי עיר ובית ובעקבותיך בנייה פרועה אל בורות המים אל בורות המים אל המים אשר פועם בהר שם אהבתי תמצא עדיין מי מבוע חיי והיא מותי מדי שעה אל בורות המים אל בורות המים אל המעיין אשר פועם בהר שם אהבתי תמצא עדיין מי מבוע
כאן תרבות, ואנחנו ביום שידורי מיוחד לציון 20 שנה ללכתה של נעמי שמר, ולפרק הזה של הפוליטיקה אנחנו קראנו ובליבה חומה, ואנחנו ממשיכים את המסע שלנו בעקבות הפוליטיקה שלה, והמשמעות שהייתה לכך שפתאום הסתבר שבת כינרת הזאת, שאמורה להיות מהמיליה של השמאל הישראלי של האומנות, המשוררת הלאומית מירושלים של זהב, היא בעצם ימנית שתומכת בגוש אמונים ומתנגדת למסירת חבלי ארץ, בניגוד אולי מוחלט לרוב חבריה בעולם האומנותי, במיליה. אולי נשמע דברים מתוך הסרט הזה, מאיה, של מוטי קירשנבאום, אל בורות המים, בוויכוח בינה לבין עמוס קינן, חברה שאיתה הם יוצאים למסע הזה.
כאשר שני עמים רבים על פיסת אדמה אחת, החזק בדרך כלל הוא הרע, החלש הוא בדרך כלל הטוב, ולהפך, אנחנו התחלנו חלשים וטובים, גמרנו חזקים ורעים.
אנחנו עכשיו חזקים ורעים? טוב, אני לא עושה את זה לקנצר.
בינינו ובין הפלסטינאים, אנחנו היום יותר רעים, ואנחנו היום יותר חזקים. זה אשף, זה בדיחה, והפלסטינאים זה בדיחה. מבחינת כוח, אנחנו החזקים.
אין לנו סכסוך נפרד עם פלסטינים. יש לנו מלחמת קיום עם כל העולם הערבי, שעשתה דבר נורא חכם ונורא ארמומי, בודדה את החלק הקטנטון של אוכלוסייה שהוא בא איתנו במגע מיידי, ועשתה ממנו עסק לחוד. זה בדיוק דוד נגד גוליאת, ואתה עושה קלוז-אפ של הפצע במצח של גוליאת, ואומר מסכן, מסכן.
אין, יש דברים שלא משתתים, באמת.
לגמרי.
מעניין אותי, כשראיתי את זה, אמרתי לעצמי, מעניין איזה מין חוויה זאת הייתה לאנשי ארץ ישראל השלמה, לקבל את החיבוק הזה של נעמי שמר. אנחנו נדבר על זה עם פרופסור אריה אלדד. פרופסור אריה אלדד הוא רופא וסופר ועיתונאי. יש לו תוכנית רדיו גם ב-103 FM.
ואני גדלתי עליו בתוכניות לבת ולבן בכל ישראל.
למי שמתעניין. נכון. נכון. הוא גם היה פוליטיקאי, חבר כנסת מטעם עוצמה יהודית. נדמה לי שלא מיותר להזכיר בהקשר הזה את אבא שלו, ישראל אלדד, שהיה גם הוא דמות אידיאולוגית חשובה. תשובה בחיי הארץ, ממנהיגי הלכי, איש ימין, אבל גם סופר, משורר, מתרגם, חשוב מאוד, דוקטור לפילוסופיה, שגם הוא ידע דבר או שניים על חרם, אתה יודע, למשל כשבן גוריון הורה בשנת 1950, לפטר אותו ממשרתו, כמורה בתיכון, בגלל הדעות שלו. בגץ אז ביטל את ההחלטה, אבל למשל האוניברסיטה לא בטוחה שסמכו לתת לו להיכנס. Okay. שלום פרופסור אריה אלדד.
שלום, בוקר טוב, חשבתי שהתוכנית על נעמי שמר.
התוכנית על נעמי שמר, וגם על משפחת אלדד. הנה, עכשיו צירפנו אתכם. תגיד, אתה זוכר את הימים ההם שבהם נעמי שמר פתאום תמכה בגוש אמונים? זאת הייתה רוח גבית משמעותית בשבילכם?
כן, מאוד. אבל צריך לזכור שכשהיא התחילה לתמוך בתנועה למען ארץ ישראל השלמה, אף פעם לא הייתה חברה בה, פורמלית, היא לא הייתה בצילום הקבוצתי כשהתנועה הוקמה אחרי מלחמת ששת הימים, אבל התנועה הזאת הוקמה על ידי אנשי שמאל. נתן אלתרמן הקים אותה.
כן.
טבנקין היה ממייסדיה. כלומר, היא הרגישה בעניין הזה של התמיכה בגוש אמונים, שהיא ממשיכה את אותם ערכים שהיא התחנכה עליהם, של ערכי ההתיישבות, של המולדת.
היא הייתה בטוחה שברל כצנלסון וטבנקין היו חלק בלתי נפרד מהתנועה הזאת של ארץ ישראל השלמה.
יכול להיות שהיא צדקה. יכול להיות שהיא צדקה. אתה קורא מה שהם כתבו בשנות ה-30, אז אתה מבין שהם היו עוברים אולי אותו מהפך שנתן אלתרמן עבר, כשהקים את התנועה ועמד בראשה מיד אחרי מלחמת ששת הימים. אז היא מרגישה שהיא נאמנה למולדת, לארץ ישראל, לא לאיזה גבול שנקבע בהחלטת אום כזו או אחרת, או גבולות שביתת הנשק. הנאמנות שלה היא לארץ ישראל, ופה גוש אמונים שקם לא אחרי ששת הימים, אלא אחרי יום כיפור, אחרי מלחמת יום כיפור, כשהתנועה למען ארץ ישראל כבר הלכה והידלדלה וגבעה וכבר לא היה לה קול חזק, פתאום מרגישים, או, הנה יש לנו עוד אחד שבא מאותם שורשים והוא איתנו.
זה כמו שמסתכלים היום על חלק מהאנשים שמזדהים עם הצד הימני, והימין מחבק אותם ואומר, הנה הם התפכחו.
כן, אבל זה קורה לשני הצדדים. כלומר, אתה קורא בעיתון איזה דאטלש שעכשיו מסביר למה הוא הפך להיות בשמאל, בסדר, אני לא מתרגש, לא באלה ולא
באלה. לא, אבל אנחנו פה מדברים על נעמי שמר של ירושלים של זהב, זה לא עוד אחת שבא ואוקיי, גם היא איתנו. זה, ואנחנו מדברים על גוש אמונים, שהיום זה, אולי אפשר להגיד שזה הניצחון הגדול שלהם בשלטון, אבל גוש אמונים אז הסתכלו עליהם כעל עבריינים.
כן, כן, מפירי חוק לפחות, נכון. גם לא עבריינים, אבל מפירי חוק או מתמרדים, באמת היא כתבה את ההמנון למאבק הזה, אל נתעקור נטוע, כן. הפכה להיות השורה של המאבק נגד הנסיגה מסיני של בגין,
נכון.
אז נסיגה שבגין הוביל אחרי הסכם השלום עם מצרים, גם אם לא התכוונה לכך מראש כשכתבה את השיר, אבל הדברים מהרגע שהמשורר כותב אותם יוצאים מרשותו והופכים להיות נחלת הכלל שמפרש אותם כשיטתו.
אתה חווית את העובדה שהיא טענה, שמחרימים אותה, שמדירים אותה, שמשמיעים אותה אולי פחות. אתה גם חווית את זה? הרגשת את זה?
אני לא ידעתי למדוד במספר השמעות ברדיו. אבל אני הייתי ער לגמרי לאותם דברים שנכתבו עליה באותם שנים. כשנחום ברנע כתב, אני ממליץ לכולם לעבור למדרכה השנייה כשהם רואים את נעמי שמר, אז אתה מבין מה הרגיש אורי צבי בשנות ה-30 כשירקו עליו ונידו אותו והרחיקו אותו, כי הוא פתאום מי שהיה משורר של גדוד העבודה, פרולטרים בציון קראו לי להיות פייטנם, הוא כתב, פתאום הוא כותב נגדם ואז הוא מנודה ונרדף. אני מבין שנעמי שמר הרגישה בדיוק אותו דבר.
גם היא בעצם פתאום, המשוררת הלאומית היא הייתה, פתאום הפכה להיות של איזה צד אחד, נכון?
כן, ואז הוויכוח הקלאסי על השורות מתוך ירושלים של זהב, mm-hmm. והיא אומרת, כשאני מתגעגעת אליה ואין בה יהודים, מבחינתי עולם שאין בו יהודים הוא עולם ריק.
אבל זה מעניין, כי אני רוצה שנשמע עכשיו איזשהו קטע שמתוך הסרט הבאמת איקוני הזה של נעמי שמר יחד עם עמוס קינן, סרטו של מוטי קירשנבאום אל בורות המים, את הקטע שבו קירשנבאום מנסה לאמת אותה עם השאלה של ארץ ישראל וגם עם ישראל ואולי גם עם תורת ישראל. למה היא בעצם לא חוזרת בתשובה?
למה בעצם את לא חוזרת בתשובה?
חס וחלילה. עכשיו, מכיוון, היחס שלי, כשאני מדברת על שיבה ליהדות, אין לזה כל קשר עם הציבור הדתי ועם הממונים על הדת כרגע, סביב, שאנחנו רואים סביבנו, זה לא עליהם אני מדברת בכלל. אני לא חושבת בכלל זה שייך להם. הם כרגע בשלב זה כאילו אצלנו ממונים על אלוהים. אבל אני לא מיניתי אותם, ואני חושבת שגם אלוהים לא מינה אותם, ולא עליהם אני מדברת. אלא באמת חסרה לי השכבה העליונה של הנשמה, ואני בטוחה שזה שייך לחיים שלנו, ואני בטוחה שזה יבוא בצורה מהפכנית ונהדרת, וזה לא יבוא מפקידי הדת, וזה אפילו לא יבוא מהציבור הקורא לעצמו דתי. להפך, כמו שהרצל בא ממשפחה מתבוללת, ככה הרצל של היהדות הוא יהיה מה שקוראים חילוני.
אריה אלדד, גם אתה נמצא באותו צד של המפה הפוליטית של נעמי שמר לכאורה, ואם אני לא טועה גם אתה חובש כיפת שמיים במקרה הטוב, לא דתי.
כן, כל פעם שאני אומר באיזושהי הרצאה, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל על פי תורת ישראל, אני רואה אנשים מתחילים לפתח בעיה אורתופדית, להעריך את הצוואר, להסתכל ככה אולי מהצד, אולי הם יראו את הכיפה, כי לא רק דתיים מדברים ככה, וזה באמת תופעה אנומלית בעם ישראל, שמי שאומר שהוא נאמן למולדת שלו והוא לא יוותר על מילימטר ממנה, הוא בטוח דתי פנאטי, אבל בשום עם אחר זה לא קשור לדת בכלל. זה הפטריוטיות של סטלין ולנין שענו ליפן ששום כשרצה לקנות את האיים הקירילים אחרי המהפכה כשרוסיה רעבה ללחם, הם אמרו שום עם לא מוותר על מולדתו הקדושה. אומר לנין, הוא לא דתי, הוא אנטי דתי, הוא קומוניסט, אבל למולדת יש מימד של קדושה, ואת זה נעמי שמר חשה. לא מאיזשהו ממסד דתי ולא בכך קשור בקיום כל המצוות מבחינתה, היא מחוברת לשורשים שלה, כשקיום המצוות זה חלק מהם, ומה שאנחנו רואים היום בזירה הפוליטית, שכמעט היחידים שממשיכים בקו האלה, בקו הזה, אלה באמת חובשי הכיפות הסרוגות. אבל זה לא טבעי וזה לא נורמלי.
פרופסור אריה אלדד, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
מאזינים לכאן תרבות, אנחנו עם פרויקט מיוחד לציון 20 שנה לפטירתה של נעמי שמר, ואנחנו מדברים על הפוליטיקה של נעמי שמר, ואנחנו רוצים עכשיו, יואב, לבדוק האם באמת הרדיו השמיע פחות את נעמי שמר, האם הענישו אותה בגלל העמדות הפוליטיות שלה. איתנו העורך המוזיקלי ערן ליטווין שלנו, מכאן ג', שלום ערן.
שלום איה, שלום יואב.
אז השמיעו אותה פחות את נעמי שמר, יש דרך לדעת את זה?
אז תראו, קשה מאוד לדעת את זה באמת, אבל אני באתי מוכן לשיחה. אני דיברתי עם אחת האורחות הוותיקות בכל ישראל, שאתה, בוא נגיד, עורכת בחירה מאוד בשנות ה-80. שאלתי אותה, תגידי, זה באמת, זה נכון? שהשמיעו פחות? היא אומרת לי, לא היה דבר כזה. נעמי שמר הושמעה מלמעלה עד למטה, איתם המלחינים והכותבים הכי מושמעים תמיד, וגם כשיצא על הדבש ועל העוקץ, לא, כמובן שלא הייתה הוראה, יכול להיות שהיו עורכים שעשו איזה צנזורה פנימית לעצמם ואמרו, אני אותה משמיע פחות, אבל להגיד שישמיע אותה פחות, אני לא יודע, אני חושב שזה נובע בעיקר מהחרדה שלה שלא יאהבו אותה. היה לה צורך מאוד גדול שיאהבו אותה, והיא פחדה שהדעות שלה יגרמו לזה שישמיעו אותה פחות אנושי.
אבל העובדה שהיא יצאה חוצץ, היא השתתפה בהפגנות פוליטיות, כתבה טור בדבר שהיה מאוד 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 ברור ובוטה, ונכנסה בעצם לפולמוסים פוליטיים, הייתה לה גם כתיבה פוליטית שהייתה בעיקר במדורים בעיתונים, שגם שם זה הייתה מעין שירה שלא הולחנה, זה לא פגע בה מבחינה מעמדית? בתוך המיליה שלה?
אני חושב שזה ערער משהו במעמד שלה. אני חושב שהרבה מהחברים שלה שכמובן היו ממחנה השמאל, אני חושב שחלקם הסתכלו על זה בעין לא טובה, ואולי זה אפילו גרם להם ככה להתנדנד בכיסא. אבל צריך להבדיל בין נעמי שמר בהפגנות ובטור בדבר, לנעמי שמר על מולחנת והמושרת. הרדיו המשיך לשדר והשירים הם קלאסיקה. אני לא חושב שזה חלחל עד לשם באמת.
אבל תראה, הם אפילו כשהימין משתמש באל נא תעקור נטוע, בנסיגה מימית, נגד הנסיגה, בעצם היא לא כתבה את זה על זה כמובן, אבל אתה יודע, זה צובע את זה באיזשהו צבע. אני מאמינה שלא הייתה הוראה כזאת, אבל אתה יודע, אתה אומר אולי הייתה צנזורה עצמית? ברור שהייתה צנזורה עצמית, אנחנו מכירים את עצמנו, אנחנו יודעים שאנחנו כאלה.
צריך להגיד בכנות, היא אמרה, כששאלו אותה, היא אמרה לשיר חיים משלו. כתבה את זה לאחותה והטרגדיה האישית שלה, ואנשים עשו לזה אדפטציה. זה תופעה מאוד מעניינת בפופ. זה קרה גם בילדים, איזה שמחה שסובול כתב, שנולד כשיר מחה והפך לשיר חפלות. זאת אומרת, באמת לשיר חיים משלו, הוא נולד בגלל מוטיבציה מסוימת, ואנשים, אתה יודע, לוקחים משפט, לוקחים את תעקור נטוע, זה סלוגן נהדר לאנשים שמתנגדים להכירה. הופכים אותה לשלהם.
אני נוטה להאמין לה, שגם כשהיא כתבה את זה, יכול להיות שהפוליטיקה הייתה איפשהו בבקהד, אבל באמת אני חושב שבמקום האמיתי, היא באמת כתבה את זה במישור האישי, וכמו שאתה אומר, לשיר יש את החיים משלו, ואת ההשתנויות והפרשנויות שכל אחד יכול לתת לעצמה לשירים האלה. אני מאוד נוטה להאמין לה שהיא לא רצתה לעשות המנון פוליטי.
נכון, ועובדה שהיא גם אמרה את זה, זאת אומרת, היא יכלה די בקלות להגיד, תשמעו, זה נכון, זה נכתב לאחותי, אבל אני בלב שלם אומרת שהטקסט הזה מתאים למצב של היום. היא לא אמרה את זה, זאת אומרת, היא לא כתבה את זה כטקסט פוליטי. הזמן המסוים והאירועים המסוימים מקשרו בין הטקסט לאירועים, ולכן זה נהפך להמנון, אגב, וקישור מצוין לצורך המטרה הספציפית של אנשי הימין אז. היא לא כתבה את זה כשיר פוליטי.
היו שירים שהיא כתבה כשירים פוליטיים? יש דברים שכן נכתבו ככה?
אני לא זוכר להגיד משהו שאפשר להגיד עליו, זה חלשים אצבע ולהגיד, זה ממש פוליטי. היא קצת הולכת מסביב, תראו, כיכר השוק ריקה מירושלים של זהב, גם זה קצת פוליטי. זאת אומרת, היא תמיד נגעה בזה, אבל נורא נורא בקטן ונורא בעדינות, היא הייתה מאוד מודעת למעמד הממלכתי שלה, הייתה מאוד חרדה לו, והיא התנהגה כמו דמות ממלכתית. היום למשל זה פחות, חנן בן ארי, שהוא באמת מהיוצרים המרכזיים, אין לו שום בעיה להגיד חוזרים לעזה, מקימים את חוף נובה בעזה.
העובדה שהיא הרגישה אולי מוחרמת, שינה משהו באופן שהיא כתבה, כי היא שמה לעצמה לדוגמה כהחלטה מ-1982, מפינוי ימית, לא לדבר פוליטיקה, לא לכתוב פוליטיקה בפובליציסטיקה, אבל השאלה אם זה גם השפיע על הכתיבה האומנותית שלה.
קשה להגיד את זה, כיוון שהייתה מאוד זהירה גם קודם ולא הייתה בוטה, אז קשה לשים את האצבע האם באמת היא שמה לעצמה צנזורה, אבל בזה שהיא אמרה את זה, אני לא אדבר פוליטיקה, זה אומר אני רוצה להיות מעל הדבר הזה, מעל הסיטואציה, וגם בעוד סאבטקסט אני לא רוצה לשלם מחיר. היו גם הרבה אנשי שמאל שברגע שהם אמרו משהו וקיבלו על הראש, אמרו אני יותר לא אדבר פוליטיקה, המחיר הזה גדול אליי, בעיקר שאת הדמות כל כך ממלכתית וכל כך שמגשרת בין קהלים, אם זה לא האג'נדה שלך, אז אתה נמנע מזה, כי אתה עלול לשלם מחיר מאוד מאוד גבוה.
אבל היא שילמה את המחיר הזה? זאת אומרת, היא הפסיקה להיות הזמרת הלאומית?
לא, בכלל לא.
היא המשיכה לפי דעתך?
היא לא הייתה זמרת לאומית, היא הייתה כותבת ומלחינה, בשנות ה-80 היא גם שרה, יש כאלה שמוד מסתייגים את צורה שבה היא שרה, אני חושב שיש בזה הרבה חן. המעמד שלה הוא מתוקף הכתיבה וההלחנה שלה, היא בהחלט לא הפסיקה להיות במעמד הזה. השירים שלה הושמרו מהבוקר עד הלילה, חברים, זה מדובר באמת בקלאסיקה.
והשירה שלה דווקא, למרות הביקורת, יש בה משהו מרגש.
אני ואב יושבים פה ומתרגשים ביחד.
רן ליטווין, תודה רבה לך.
תודה לכם.
זהו, סיימנו כאן את בליבה חומה, הפרק המיוחד שלנו בכאן תרבות על הפוליטיקה של נעמי שמר לציון 20 שנה לפטירתה. על ההפקה היו אילי אבידר ולי צדוק, על הביצוע הטכני דימה קרנצו וארז שלום. אפשר להזין לפרויקט כולו כהסקט באתר, באפליקציה של כאן ובכל יישומוני ההסקטים. מה יעשה לה? תודה רבה.
תודה רבה לך.
יש לי כל הזמן שיר קטן, שיר קטן. חבלי משיח, הנה זה בא. חבלי משיח, הנה זה בא. חבלי משיח, הנה זה בא היום. הנה זה בא היום. יש כאלה ששרים מעבר לדממה, שפתיהם אולי אינן נאות, אבל קולם יישמע, יישמע, יישמע. חבלי משיח, הנה זה בא, חבלי משיח, הנה זה בא היום, הנה זה בא היום. לפעמים אני סופג מכה אחר מכה, וכשרע לי וכשמר לי, אז אני דווקא שר לי ככה, שר לי ככה, שר לי ככה. חבלי משיח, הנה זה בא. חבלי משיח, הנה זה בא. חבלי משיח, הנה זה בא היום, הנה זה בא היום. חבלי משיח, הנה זה בא. חבלי משיח, הנה זה בא. חבלי משיח, הנה זה בא היום, הנה זה בא היום. אם אגיע אל הבית אצל הברושים, מישהו יגיש לי מים וככלות כוחי, עוד אשיר, עוד אשירה, עוד אשירה. חבלי משיח, הנה זה בא. חבלי משיח, הנה זה בא. חבלי משיח, הנה זה בא היום, חבלי משיח, הנה זה בא, הנה זה בא, חבלי משיח, הנה זה בא היום, הנה זה בא היום, חבלי משיח, הנה זה בא, חבלי משיח, הנה זה בא. חבלי משיח, הנה זה בא היום, הנה זה בא היום. חבלי משיח, הנה זה בא. חבלי משיח, הנה זה בא. חבלי משיח, הנה